Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. לכותבים שונים יש טכניקות כתיבה שונות, דרכים שונות להזמין את המוזה. יש כאלו שמציירים מפה שלמה של כל הדמויות, בונים להם קורות חיים מלאים ורק אז ניגשים לסיפור עצמו. יש כאלו שמתחילים מהסוף, יש כאלו שכותבים רק בחמש בבוקר, יש כאלו שנוסעים לבית קפה בפריז ואז כותבים ללא הפסקה. כל אחד והשיגעון הפרטי שלו. לי אין שיגעונות מהסוג הזה, אבל יש לי חולשה. אני לא יכול להתחיל לכתוב לפני שיש לי פתיחה. יכול להיות שיהיה לי סיפור שלם בתוך הראש, וכל מה שאני צריך לעשות הוא רק להניח אותו על הנייר, אבל אני לא אוכל לכתוב מילה עד שתהיה לי פתיחה, שזה די משוגע כשחושבים על זה. מה הבעיה להתחיל מהאמצע? מה הבעיה להתחיל בפסקה שאחרי הפתיחה? לא יודע. יש בעיה. אני לא יכול. יותם הלחמי, האורך והמפיק של עושים טכנולוגיה, יודע שעד שאני לא מוצא פתיחה לתוכנית, שבדרך כלל מורכבת מסיפור שעוסק באופן עקיף או ישיר בנושא של התוכנית, אני לא יכול לעשות שום דבר. במחשב שלי יש רעיונות לתוכניות שלמות שמחכות שאני אגיע אליהן רק מכיוון שאין לי פתיחה. חולה בראש, נו, מה אני יכול לעשות? למה אני מספר את כל זה? כי אין לי פתיחה לתוכנית הזו, והדרך היחידה שלי להתגבר על העובדה שאין לי פתיחה לתוכנית הזו, היא לספר לכם שאין לי פתיחה, וכך אולי סוף סוף אני אוכל להתחיל לעסוק בנושא שמעסיק אותי כבר 4 חודשים. הנושא הזה הוא ווב 3, שזה בכלל מטריף את הדעת, כי זה אחד הנושאים הכי מדוברים בשנה האחרונה, ולמרות זאת אין לי פתיחה. כדי להבין עד כמה הנושא הזה מדובר, אני מציע לכם להיכנס לגוגל טרנדס. הקלידו ווב 3 או ווב 3.0. אני מעדיף ווב 3, במילה אחת, בלי רווח. ואז תבחרו Worldwide. מה שתגלו הוא שעד לפני כמה חודשים זה היה מושג מת. מראשית 2014 ועד לספטמבר 2021, בסולם של 1 עד 100, ווב 3 נע בין 7 ל-13, לכל היותר 13. אבל מאוקטובר 2021, הוא התחיל לטפס במהירות, ובאמצע דצמבר 2021 הוא הגיע לסי, וקיבל את הציון 100. כך נראה הייפ. אין פלא שלפני כמה חודשים יצר איתי קשר, אחד המאזינים של עושים טכנולוגיה, וסטודנט לשעבר, ערן אדלר, הוא הציע לי להקדיש פרק לווב 3. ווב 3? עניתי לו. הוא שלח לי קישור לפודקאסט קצר, משהו כמו 2.5 שעות של האזנה. ביקשתי תקציר מנהלים, הוא שלח לי טקסט נוסף. קראתי. לא השתכנעתי. למרות שלא השתכנעתי, התחלתי לקרוא יותר ויותר טקסטים, מאמרים ופרשנויות. האזנתי לפודקאסטים, נכנסתי לכנסים וירטואליים שבהם דיברו מומחים, אותם מומחים שלפני רגע היו מומחים לבינה מלאכותית, ולפני כן למציאות מדומה. ולפני כן למסחר אלקטרוני, הם ממש מומחים. ואז הבנתי שערן צדק, אני צריך לדבר על ווב 3. אבל מאיפה מתחילים? זוכרים? יש לי בעיה עם הפתיחה. לכאורה, השם של הפודקאסט, עושים טכנולוגיה, אמור לתת לי רמז. מתחילים בטכנולוגיה. אחרי הכל, תחת המונח ווב 3, מאוגדות כמה וכמה טכנולוגיות, חלקן מוכרות יותר, חלקן פחות, וכולן מושכות הרבה מאוד תשומת לב. העניין הוא שווב 3 הוא לא רק סיפור טכנולוגי, הוא גם סיפור על קרנות הון סיכון ומולטי מיליונרים שאוכלים את הראש, וגם, ואולי בעיקר, הוא סיפור על אידיאולוגיה, שמאמינה שמבנה הכוח הקיימים הם מיותרים, ושהגיע הזמן להיפטר מהם. מהבחינה הזו, ווב 3 הוא סיפור הרבה יותר גדול ממטבעות מבוזרים. הוא סיפור על ניסיון לעשות ריסטארט לכל המערכת. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בחודשים האחרונים התקשורת בארץ ובעולם רוטטת מהתרגשות בשל חזון טכנולוגי חדש שאמור להוציא תחת ידיו את הגלגול השלישי של הווב. החזון הזה כולל בתוכו מושגים כמו בלוקצ'יין, מטבעות קריפטוגרפיים, ארגונים אוטונומיים מבוזרים, אסימונים מסוגים שונים ועוד. הפיכת המושג הזה, ווב 3, לכל כך פופולרי, עוררה רגשות עזים. יש כאלו שנשבעים בשמו ויש כאלו ששונאים אותו. שונאים אותו שנאת מוות. זה, אגב, לא מקרי. אבל מה הבעיה שהווב השלישי מנסה לפתור? האם זו בעיה אמיתית או שמה זו פיקציה שהמטרה שלה היא לגייס כספים? מי מרוויח ומי מפסיד כתוצאה מהדיבור על ווב 3 וכיצד התופעה הזאת צפויה להשפיע על החיים שלנו? במילים אחרות, מה לכל הרוחות קורה כאן? בשתי התוכניות הקרובות אני אנסה לענות על השאלות האלו ובעיקר על השאלה האחרונה. מה לכל הרוחות קורה כאן? לפניכם, החלק הראשון, שבוחן את הטכנולוגיות שאמורות לבנות את ווב 3, ובודק האם הן בכלל מסוגלות לעשות את זה. התשובה הקצרה, מסוגלות לעשות מה? מיד מתחילים.
היי, כאן אגם קדם לוי מעושים רפואה. את מחלת הפסוריאזיס כולנו מכירים, אבל המנגנון הביולוגי שמאחוריה עדיין אפוף במסתורין. בשנים האחרונות, דור חדש של תרופות משנה את גישת הטיפול במחלה, ומציע לחולים אפשרות שבעבר נראתה דמיונית, להשאיר מאחוריהם את תסמיני המחלה ואת תחושת הבושה. אני מזמין אתכם להאזין לפרק מיוחד שלנו בחסות נאופארם, שחוקר את חידת הפסוריאזיס ומדבר על המרוץ לפיתוח טיפולים חדשים למחלה. כדי לשמוע עוד סיפורים מותחים על הנגיפים המתוחכמים, המחלות המסתוריות, החוקרים המבריקים וכל מה שביניהם, מוזמנים להצטרף אלינו בעושים רפואה. למידע נוסף על מחלת הפסוריאזיס ושאלות לגבי אפשרויות הטיפול, פנו לרופא המטפל.
אחת הבעיות הקשורות במושג ווב 3 היא שהוא מושג נגטיבי. הוא מושג שמסביר את עצמו באמצעות מה שהוא לא. ולכן, כדי להבין מה זה ווב 3, צריך להתחיל בגרסאות הקודמות שלו, במה שמכונה ווב 1.0 וווב 2.0. ווב 1.0 היה הבטחה מדהימה. להפוך את יצור המידע לדמוקרטי. באמצע שנות ה-90 נהוג היה לומר שבאינטרנט כל אחד הוא תחנת שידור. היום זה נשמע קצת חלול, אבל אז זו הייתה מהפכה, והסיבה לכך היא שתחנת שידור היא מבנה תקשורתי וארגוני מאוד ריכוזי. אתם לא יכולים להיכנס לאולפן של CNN ולהתחיל לדבר. יש שומר בכניסה למתחם, ואז שומר בכניסה לבניין. ואז תחקירנים ועורכים ומגישים, וכולם עומדים בינך ובין הקהל. הווב הראשון הבטיח לשנות את כל זה. כל שצריך לעשות הוא לקנות דומיין, להקים אתר ויאללה. מעכשיו אתה עצמך תחנת שידור. אתה יכול לפרסם מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה, ואין אף אחד, אף אחד, שיגיד לך שנגמר הזמן, או שככה לא מדברים, או שהנושא לא מעניין. יצור המידע הפך לדמוקרטי. המהפכה הזו התאפשרה בגלל הארכיטקטורה של הרשת. לא עוד מיינפריים, לא עוד מחשב שנמצא במרכז וכולם באים אליו, אלא רשת שנבנתה כך שאין לה מרכז אחד ששולט על הכל, אלא אינספור קצוות מבוזרים ששווים זה לזה. כן, הקצה של הניו יורק טיימס פופולרי יותר מהקצה של הבלוג של משה, אבל מבחינת הארכיטקטורה הטכנולוגית של הרשת, הם שווים, וזה מה שחשוב. ההשתלטות של הווב הראשון הובילה לפיתוחם של כלים שאפשרו לאנשים לייצר ואז לארגן את המידע. פורומים, מנועי חיפוש, חדרי צ'אט. זו הייתה חגיגה של עולם מידע חדש. אלא שבהדרגה התגלו גם המגבלות. אמרתי לפני רגע שכל אחד היה יכול להקים אתר, אבל בפועל לא כל אחד היה יכול להקים אתר. זה היה די מסובך, הכלים היו מורכבים, היית צריך להיות קצת מתכנת. בנוסף, כיוון שאנונימיות הייתה מרכיב מרכזי בווב הראשון, היה קשה לדעת מי עומד מאחורי הזהות המקוונת של האנשים. ואם בזה לא די, חוויית האופליין וחוויית האונליין היו חוויות נפרדות, אבל ככל שיותר אנשים בילו יותר זמן ברשת, ההפרדה הזו הפכה למציקה. באמצע שנות ה-2000, ווב 2.0 שינה את זה. כיוון שברשתות חברתיות כולם מזוהים, ניתן לאתר בקלות אנשים. המשתמשים הראשונים בפייסבוק זוכרים את החוויה הזו של למצוא מישהו שלמד איתך בבית הספר היסודי. זה היה חסר תקדים. בבת אחת, הזהות המקוונת שלך התחברה לזהות האמיתית. לבסוף, הקלות של יצירת התוכן והשיתוף שלו הפכו למגוחכים. כל אחד יכול לכתוב פוסט בפייסבוק, כל אחד יכול לצייץ בטוויטר, כל אחד יכול להעלות סרטון ליוטיוב. זה הכי קל בעולם. הווב השני היה פשוט, קל ובזמן אמת. מבנים היררכיים נשברו, ופתאום אפשר היה להגיע לכל אחד. אפשר היה לתקשר בצורה פתוחה עם כל אחד. מי חשב שתוכלו לכתוב לאדם הכי ישיר בעולם והוא יענה לכם? מהפכת הווב השני הפכה את זה לא רק לאפשרי, אלא גם להכרחי. אבל כמו שלווב הראשון היו חולשות ובעיות, כך גם לווב השני. בווב הראשון אני הייתי הבעלים של אתר האינטרנט. האתר ישב על דומיין שאני קניתי, ולעיתים גם על שרת שאני קניתי. וגם השרת וגם הדומיין היו הרכוש שלי. נכס, כמו כל נכס אחר. אבל כאשר אני כותב בפייסבוק, שום דבר הוא לא שלי. לא האתר, לא הדומיין, לא השרת, אפילו לא התוכן. אם באתר האינטרנט שלי אני הבעלים של הבית, בפייסבוק אני בסך הכל סוחר חדר קטן ב-WeWork. אמנם אני לא משלם על החדר שלי, אבל מדי פעם מפרים לי לעבוד כדי לנסות למכור לי משהו. ואם אני אעשה בלגן, אפשר לפנות אותי משם בלי לחשוב פעמיים. לא מאמינים? תסתכלו, חתמתם פה ופה ופה והסכמתם כאן וכאן וכאן וגם כאן וכאן וכאן. התוצאה היא שבמקום מיליון בלוגים עצמאיים, יש פייסבוק אחת שמארחת מיליון אנשים. מה מיליון? מיליארד. מה מיליארד? 2 מיליארד. פייסבוק היא בעלת הבית הדיגיטלית הגדולה בהיסטוריה, ולצידה קמו מונופולים נוספים. כולם נותנים לנו דברים בחינם, ואנחנו לא הבעלים של שום דבר. גוגל נותנת לי חשבון בחינם, אבל היא יכולה גם לקחת לי אותו. גם טוויטר, גם אינסטגרם, גם יוטיוב, גם טיק טוק, הבנתם את הרעיון. ואם עדיין לא הבנתם, אני מציע לכם להאזין לסדרת הברונים השודדים שהעלינו בעושים טכנולוגיה לפני כמה חודשים. אז אם לסכם, הווב הראשון היה הפך מריכוזי, הוא היה decentralized, אבל הוא הקשה עלינו לייצר ולשתף תכנים. הווב השני אפשר לנו לייצר ולשתף תכנים ממש בקלות, אבל הוא שלל מאיתנו את הזכויות עליהם. מי שהשתלטו על התכנים היו כמה חברות ענק שמפעילות פלטפורמות, שבתוך זמן קצר הפכו למונופולים מפלצתיים ששווים טריליוני דולרים. חלקם פוגעים בדמוקרטיה, חלקם מנצלים את החולשות שלנו, וכולם לא מתחלקים איתנו בשיט ברווחים האדירים שלהם. את הבעיות האלו, ושורה של בעיות נוספות, הווב השלישי אמור, לכאורה, לפתור, וכדי להבין איך, צריך להבין כמה דברים בסיסיים בנוגע לטכנולוגיה שאמורה לבנות את ווב 3. אין סוף מילים נשפכו ועוד ישפכו על הטכנולוגיות ששמן נקשר סביב המונח של ווב 3, אז בדקות הקרובות אני אנסה לעשות את זה קצר ככל האפשר, מה שאומר שאסתפק בהסברים בסיסיים וממש לא מלאים. תאמינו לי, זה עדיף. בכל אופן, מהסיבה הזו אני מקבל מראש ובדיעבד כל ביקורת שאומרת, אבל לא אמרת את זה, ולא אמרת את זה, וגם את זה לא אמרת. נכון, לא אמרתי. אני יודע. בואו נתחיל עם בלוקצ'יין. ברמה הבסיסית ביותר, בלוקצ'יין היא דרך לאחסן מידע. עד לא מזמן, דרך פשוטה ומוכרת לאחסן מידע הייתה במסד נתונים, בדאטאבייס שהיה מותקן על שרת, שאליו היו ניגשים, משתמשים שונים. כמובן שיש דרכים נוספות לאחסן מידע, אבל אני מציג את הדרך הזו כדי לפשט את העניין. הבעיה עם הדרך הזו היא שהיא ריכוזית. אם אני שולט על השרת, אני שולט על מסד הנתונים, ולכן פוטנציאלית גם על המידע שהוא מאחסן. כדי לפתור את הבעיה הזו, בלוקצ'יין לוקח את הארכיטקטורה הזו ומבזר אותה, כך שכל מי שמחובר לבלוקצ'יין מאחסן את כל המידע שקיים בה. זה אומר שבארכיטקטורה הזו, הבעיה של השרת נפל, אין גישה לדאטאבייס, לא קיימת. כי אם 10 מיליון משתמשים מאחסנים אצלם את אותו המידע בדיוק, אז מה זה משנה אם אחד נפל? הארכיטקטורה הזו פותרת גם את בעיית הבעלות המרכזית. אם כולנו מאחסנים את מסד הנתונים ביחד, אף אחד לא יכול לטעון שהוא הבעלים שלו. כולנו הבעלים שלו. לבסוף, הארכיטקטורה הזו פותרת גם את בעיית השקיפות. כאשר הדאטאבייס היה מוחזק על ידי גורם אחד, אותו גורם היה יכול לעשות בו מה שהוא רוצה, כמו לשנות או למחוק חלקים מהמידע. הבלוקצ'יין בנוי כך שלא רק שכולם מחזיקים במידע, כולם רואים את המידע ויכולים לוודא שאף אחד לא עשה בו שינוי בדיעבד. איך בדיוק? בגדול זה קשור באופן שבו המידע נכתב ואז מוצפן בבלוקים השונים. אם אתם מתעניינים בדרך הספציפית והטכנית שבה זה קורה, הרי שברשת יש אינספור הסברים. ההסברים האלו מעניינים ומשעממים בעת ובעונה אחת, אז ברשותכם, אני אדלג עליהם. ביטקוין, שהוא מטבע קריפטוגרפי מבוזר, הוא היישום המוכר ביותר לבלוקצ'יין. במקרה של ביטקוין, הבלוקים מאחסנים מידע על עסקאות בין משתמשים. לדוגמה, בבלוק שמספרו 16,241, יהיה כתוב שמשתמש X העביר אסימון אחד, טוקן אחד, שנקרא ביטקוין, למשתמש Y. מכאן שבאופן הכי בסיסי, יש לך ביטקוין אחד, אם בבלוקצ'יין כתוב שיש לך ביטקוין אחד. האם יש לך ביטקוין אחד? לא ממש. אתה לא יכול להוציא אותו בכספומט. כל שיש לך הוא תיעוד שקובע שיש לך ביטקוין אחד. ולכן יש לך ביטקוין אחד. אל תחשבו על זה יותר מדי, כי זה לכשעצמו יכול לפוצץ לכם את המוח. רשתות בלוקצ'יין מתוחכמות יותר, כמו רשת אתריום, יודעות לייצר טוקנים, הסימונים, שיודעים לעשות דברים יותר מסובכים, שמכונים חוזים חכמים, סמארט קונטרקטס. השם הזה קצת מטעה, כי לא באמת מדובר בחוזים. מדובר בחתיכות קוד, תוכנות קטנות, שנכנסות לפעולה כאשר מתקיימים תנאים מסוימים. למשל, אני יכול לשלוח לך קובץ MP3, שאליו מוצמד טוקן כזה, שקובע שהקובץ ייפתח רק אם אתה תשלם לי סכום כסף מסוים. עוד הוא קובע שאם תחליט למכור אותו למישהו אחר, אני אקבל 50% מההכנסות. כלומר, בתוך הסימון פועל חוזה חכם שנאכף באמצעות קוד שמוטבע בו ושקשור לאובייקט הדיגיטלי. עכשיו, ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים הם הסימונים שניתן להחליף ביניהם. כמו שזה לא משנה באיזה שטר של 100 שקלים אנחנו מחזיקים ביד, כך גם במטבעות קריפטוגרפיים. זה לא ממש משנה איזה ביטקוין אני מחזיק ביד. את ביטקוין מספר 512 או את ביטקוין מספר 11,000. מה זה משנה? ביטקוין זה ביטקוין, כולם אותו הדבר. אבל יש הסימונים שהם לא אותו הדבר. הסימונים האלו אינם ברי החלפה, כיוון שהם מייצגים משהו ייחודי. אם למשל הסימון מסוים הוצמד לציור החמניות של ון גוך, אז זה מאוד משנה לי אם יש לי את הסימון של החמניות של ון גוך, או הסימון של הקשקוש של הבת שלך מהגן. את הסימונים הספציפיים האלו מכנים בשם NFT, Non-Fungible Token. Fungible באנגלית הוא בר חליפין, ואלו הם הסימונים שבניגוד למטבעות המבוזרים אינם ברי חליפין. הם ייחודיים. מאמצע 2021 אי אפשר היה להתחמק מצירוף האותיות הזה, NFT, והסיבה לכך היא שאנשים התחילו לסחור, לקנות ולמכור את הסימונים האלו שהוצמדו לכל מיני אובייקטים, והסכומים שבהם הסימונים האלו נמכרו היו פסיכים לחלוטין. יש לווב שלוש מרכיבים טכנולוגיים נוספים, ואני אולי אדבר עליהם בהמשך, אבל נדמה לי שכבר כעת, באמצעות שימוש במושגים כמו בלוקצ'יין, מטבעות מבוזרים והסימונים מסוגים שונים, אפשר להתחיל ולהבין במה מדובר. כיוון שאין הסבר אחד ברור ומוסכם ביחס למונח ווב שלוש, סביר להניח שגם על ההסבר שלי לא תהיה הסכמה, ובכל זאת, הנה האופן שבו אני מבין את הרעיון. ווב 3 היא תשתית שמבוססת על מערכות בלוקצ'יין שתונח על גבי ארכיטקטורת האינטרנט הקיימת ושבאמצעותה הרשת תיבנה מחדש. הגלגול החדש, השלישי של הרשת, יישען על רעיון הביזור שהביא עמו הווב הראשון והפונקציונליות של הווב השני. הביזור והשימוש בסימונים יאפשר לאנשים לעשות כל מיני דברים. למשל, כאשר תכתבו תגובה בבלוג שלי, התגובה לא תאוחסן במסד הנתונים של הבלוג שלי, אלא בבלוקצ'יין. היא תהיה קשורה לזהות הספציפית שלכם, ומשום כך לא יהיה ניתן לשנות אותה או למחוק אותה אפילו אם הפוסט המקורי יימחק. בבלוקצ'יין יופיע גם כל המידע עליכם, אבל אתם תהיו הבעלים הבלעדיים שלו. במצב שכזה, במקום שפייסבוק תחזיק בכל המידע עליכם ואז תמכור אותו למפרסמים, אתם תחזיקו בכל המידע עליכם, ואז תוכלו לתת אישור למי שתרצו, לקבל גישה מלאה או חלקית, זה תלוי בכם, למידע שאתם הבעלים שלו. איך? באמצעות חוזה חכם, כמובן. אתם תתכנתו טוקן, הסימון כלשהו, תעבירו אותו, נניח, לאתר המסחר האלקטרוני, ותקבעו שאתם נותנים לו גישה למידת הנעליים שלכם, אבל לא לתרופות שאתם רגישים אליהן. אתם תתכנתו הסימון אחר ותיתנו אותו למעסיק פוטנציאלי ובאמצעותו תהיה לו גישה למידע בנוגע להיסטוריה המקצועית שלכם, אבל לא לתמונות שהעליתם מהחופשה האחרונה שלכם בסיני. אתם תוכלו להחזיר את השליטה לידיים שלכם. כיוון שכולנו נהיה הבעלים של המידע שלנו, אף אחד לא יוכל לעשות בו שימוש ללא אישורנו, ומשום כך המודל העסקי הנוכחי של ענקיות הטכנולוגיה שאוספות עלינו מידע ואז מוכרות אותו, יקרוס לתוך עצמו. אם המידע הוא שלי, אני יכול לקחת אותו ולהעביר אותו לרשת חברתית אחרת. אני הבעלים שלו. גם הצורך בכל מיני גופים ריכוזיים ייעלם. הרי מה זה משרד הרישוי? זה גוף מרכזי שמנהל דאטאבייס שאומר מי מחזיק באיזה רכב. למה צריך אותו? נעלה את כל המידע לבלוקצ'יין. זה שקוף ואי אפשר לשנות את המידע שקיים בו, מה שאומר שזה סופר מאובטח. לא כך? מה זה בנק? זה גוף שמנהל דאטאבייס, שאומר כמה כסף יש לי, ואז הוא מעביר כסף מהחשבון שלי לחשבון של מישהו אחר. לא יותר פשוט וקל וזול ומאובטח ושקוף לעשות את זה על הבלוקצ'יין? בווב השלישי, לא רק שכל אחד חוזר להיות תחנת שידור, כל אחד הופך לבעלים של תחנת השידור, ואז יכול להרוויח כסף מהשידורים שהוא עצמו משדר. איך? תראו, אני מעלה פוסט בבלוג שלי, אבל מוצמד אליו הסימון, שקובע שרק מי שישלם לי יוכל לצפות בתוכן. איך ישלמו לי? באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. איתיריום, ביטקוין, תדר, סולנה, דוג'קוין, זה לא ממש משנה, כיוון שבכל המטבעות האלו אף אחד לא שולט. הם מבוזרים, וזה הרי החלק הכי חשוב בחזון של הווב השלישי, ביזור הכוח. נשמע טוב, לא? לקחת מהעשירים ולתת לכולם, לפרק את המונופולים ולהחזיר את הכוח למשתמשים, ולעשות את כל זה באמצעות טכנולוגיה שקופה, אמינה, מאובטחת, מבוזרת ופשוטה. פלא שרבים כל כך מתלהבים מהחזון? פלא שווב 3 הוא לא רק מושג טרנדי, אלא תנועה חברתית של ממש? לא, לא, אין פלא. אבל יש בעיה. בעיה אחת. יש הרבה בעיות. אנשים רבים, שאת חלקם אי אפשר להאשים שהם חסרי הבנה טכנולוגית, בחנו את ההבטחה של מרכיבי הטכנולוגיה שאמורים לשמש כאבני הבניין של ווב 3, וחזרו עם מסקנה ברורה. זו הבטחה ריקה. הטכנולוגיות האלו לא מסוגלות לעשות את מה שמצפים מהן לעשות, וממילא לא ברור למה צריך להשתמש דווקא בהן. יורגן גוטר פרסם בבלוג שלו, טנטה, טקסט ארוך ומצוין על הנושא הזה, ובו הוא פירט כמה מהבעיות האלו. הוספתי קישור לפוסט שלו בהערות לפרק. אחת מהבעיות שהוא מציין היא שרשתות בלוקצ'יין רבות, שאמורות להוות את עמוד השדרה הטכנולוגי של ווב 3, איטיות בצורה שלא תיאמן. הסיבה לכך היא בעיקר טכנית. דיברתי על כך שמערכות בלוקצ'יין בנויות מבלוקים של מידע, אבל מי קובע למי יש את הזכות להוסיף את הבלוק הבא בשרשרת? בצ'יין. במילים אחרות, אם זו רכבת אחת ארוכה, מי קובע למי יש את הזכות לחבר את הקרון הבא? הרי גם אני וגם הוא וגם היא וגם הוא וגם היא וגם הוא וגם הוא וגם הוא וגם הוא, כולם רוצים שדווקא הקרון שלהם יהיה הבא. מי קובע? ברור שזה לא יכול להיות איזשהו גוף מרכזי אחד. הרי אנחנו נגד גופים מרכזיים, כיוון שלאורך זמן הם הופכים למושחתים ומסואבים, ולכן התשובה חייבת להיות נעוצה בקוד של הרשתות האלו. אני לא אכנס כרגע לאופן שבו זה מתבצע בפועל, אני רק אומר שזו הסיבה שהרשתות האלו צורכות חשמל כאילו היו מדינה בינונית, וזו גם הסיבה שהן איטיות להחריד. כמה איטיות? רשת הבלוקצ'יין של ביטקוין מסוגלת לבצע 4.5 טרנזקציות בשנייה. רשת איתיריום מסוגלת לבצע 30 טרנזקציות בשנייה. רק לשם השוואה, כותב גוטר, רשת כרטיסי האשראי של ויזה, שמאפשרת לך להיכנס לתחנת דלק בתיכואנה ולשלם באמצעות כרטיס האשראי שלך בלי שום בעיה, מסוגלת לבצע 24,000 טרנזקציות בשנייה. אז כל עוד מדובר רק בכמה גיקים שמתעסקים עם העניין הזה, זה לא נורא. אבל להעביר את כל העולם לרשת שמסוגלת לבצע 30 פעולות בשנייה? מה זו הבדיחה הזו? עניין נוסף הוא שכאשר כרטיס האשראי שלך נגנב ומישהו קונה טלוויזיה 60 אינץ' באמצעותו, אתה יכול לבטל את הכרטיס, ואז חברת כרטיסי האשראי מנפיקה לך כרטיס אחר, ואפילו מזכה אותך בגין הפעולה שלא אתה ביצעת. המערכת מגנה עליך. אבל ברשתות בלוקצ'יין אין מערכת ואין כפתור אנדו. אם החסכונות שלך הן בביטקוין, אבל משום מה אין לך גישה למפתח הייחודי שלך כי הוא הוחסן על הדיסק הקשיח שלך והוא נדפק ולא היה לך גיבוי, או שמישהו גנב לך את המפתח, אז חביבי, יש לך הבעיה. האקרים שלחו לך מייל עם קישור ולחצת עליו ועכשיו פוף, הכל נעלם? אז הכל נעלם. אתה לא יכול להרים טלפון לאף אחד ולא יכול להתלונן אצל אף אחד כי אין אף אחד. אין מערכת. זה הכל קוד. אוקיי, מה בנוגע לחוזים חכמים? זה חכם, לא? כן, מאוד חכם אם אתם יודעים לקרוא קוד. מחקר של צ'קפוינט הראה עד כמה קל להחביא בתוך הקוד של החוזה החכם פונקציות שקורות לפונקציות שקורות לפונקציות אחרות שמבצעות פעולות זדוניות שכמעט אף אחד לא שם לב אליהן, כי כמעט אף אחד לא יודע לקרוא את הקוד של החוזה החכם. שזה, איך לומר, לא נשמע כל כך חכם. חושבים שבזה זה נגמר. או, חברים, אנחנו רק מתחילים. חכו לי, אני מיד חוזר.
אם Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
חזרתי. איפה היינו? כן, בטכנולוגיות שאמורות לבנות את ווב 3. בואו נדבר לרגע על הדבר שעושה הכי הרבה כותרות בחודשים האחרונים, אותם הסימונים שאינם ברי החלפה, ה-NFT. קודם כל צריך לזכור שבדומה לביטקוין מדובר בהפשטה. כלומר, כאשר אתה קונה $10 מיליון את ה-NFT הסופר ייחודי שמייצג, נניח, סרטון וידאו שנמצא ביוטיוב, אתה לא קונה את הסרטון. למעשה, יכול להיות שהסרטון ימשיך לרוץ ביוטיוב וכל אחד יוכל לצפות בו, ואפילו להוריד אותו למחשב שלו. הדבר שקנית הוא הוכחה לכך שאתה הבעלים של הסרטון, אבל זה לא אומר בהכרח שאתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. הנה עוד עניין. כיום יש כמה וכמה רשתות בלוקצ'יין שבאמצעותן ניתן להטביע NFT. להטביע, כמו שמטביעים מטבע, הרי NFT זה הסימון, טוקן, שהוא סוג של מטבע. אז נניח שיש לי קובץ של תמונה, ואני משתמש בבלוקצ'יין של רשת א' כדי להטביע אותה עם NFT, ואז למכור אותה. אבל יומיים אחר כך, מישהו אחר משתמש בבלוקצ'יין של רשת ב' כדי להטביע את אותה תמונה ממש עם NFT, וגם הוא מנסה למכור אותה. מי קובע איזה NFT הוא ה-NFT האמיתי? הרי יכול להיות רק בעלים אחד של התמונה, לא? אני לא קניתי תמונה כדי להיות שותף של מישהו. מה עושים? עזבו את זה. מה מונע ממני לקחת תמונה שפשוט מצאתי באינטרנט ולמכור אותה כ-NFT, למרות שזו בכלל לא תמונה שלי? האמת? כמעט שום דבר. אולי זו הסיבה שעל פי הערכת OpenSea, הפלטפורמה הגדולה ביותר למחירות NFT, כ-80% מכלל ה-NFT שהוטבעו באמצעות כלי ההטבעה שהיא עצמה מחלקת בחינם, הם או תרמיות או ספאם. 80%! מוקסי מרלין ספייק, מנכ"ל חברת סיגנל, שמפתחת את אפליקציית המסרים המיידיים, סיגנל, פרסם בראשית ינואר 2022 פוסט שבו הוא הציג בעיה נוספת. נניח שאני מטביע NFT שמצביע על אובייקט מסוים, כלומר שיש בתוכו קישור, לינק, למקום מסוים באינטרנט שבו נמצא הקובץ של התמונה, וה-NFT הזה קובע שהאובייקט הדיגיטלי הזה, אחרי ששילמת לי סכום נאה, הוא שלך, אתה הבעלים שלו. יופי. אבל אז, אחרי שקנית את ה-NFT הזה, אני הולך לכתובת של האובייקט שקנית ומחליף את קובץ התמונה באימוג'י של קאקי מחייך. מה תעשה אז? למי תתלונן? אין מערכת. מוקסי מצביע על בעיה נוספת. כל הרעיון של הווב 3 הוא לפרק את מוקדי הכוח, נכון? את הפלטפורמות הדיגיטליות שנשלטות על ידי כמה חברות. אבל כבר כעת השדה של ווב 3 נשלט על ידי כמה גופים גדולים, כמו OpenSea, כמו Coinbase, כמו Infura, והם רק הופכים לגדולים יותר על ידי כך שהם קונים מתחרים קטנים. אז מה עשינו? החלפנו מונופולים מסוג אחד במונופולים מסוג אחר? זה החידוש הגדול? עכשיו אפשר לטעון שאנחנו נמצאים רק בהתחלה, אבל לדבריו זה רק מחזק את הטענה שלו. אנחנו רק בהתחלה, וכבר כעת יש נטייה לקונסולידציה, לפלטפורמיזציה, ולא נראה שלמישהו אכפת. ואם לאף אחד לא אכפת, על מה כל המאמץ? ואם אנחנו כבר בבעיות שמנסים לפתור, איזו בעיה פותרים המטבעות הקריפטוגרפיים המבוזרים, סטייל ביטקוין? ביטקוין בא לעולם על רקע המשבר הכלכלי העולמי של 2008, על רקע קריסתם של הבנקים האמריקאים שסיפקו הלוואות לכל דורש, והחילוץ הנדיב שהעניק להם הממשל האמריקאי על חשבון משלם המיסים. הביטקוין היה הריאקציה. הנה מטבע שלא תלוי בגוף מרכזי, הנה אלטרנטיבה לבנקים המושחתים, לשיטה הכלכלית שמטיבה עם העשירים, הנה דרך לשלם בלי צורך בבנקים או בחברות כרטיסי האשראי או בארגונים גדולים ומסורבלים שלוקחים עמלות ומתעשרים על חשבון האזרח הפשוט. אבל למרות שהביטקוין נמצא פה כבר למעלה מעשור והמחיר שלו עולה ויורד וכולם נורא מתרגשים, עדיין לא ברור מה זה בכלל. עכשיו אני יודע מה אתם אומרים. אתם אומרים, מה זאת אומרת מה זה בכלל? זה מטבע. כן. סטיבן דיאל כותב בבלוג שלו שלמרות שביטקוין הוא לכאורה מטבע, למעט כמה פרויקטים די שוליים, אף אחד לא משלם באמצעותו בשום מקום ועל שום דבר. אני אומר את זה אחרת. אתם, כן כן, אתם מתעניינים בטכנולוגיה, נכון? שירים יד כל מי שבעשור האחרון קנה משהו אמיתי באמצעות ביטקוין. יש שם מישהו? לא רק זה, כיוון שהמחיר של המטבעות האלו מזנק וצונח בפראות, אף אחד לא ירצה לקחת משכנתה בביטקוין, או לחסוך בביטקוין, או בכל מטבע קריפטוגרפי אחר. אתם רוצים לשים את הפנסיה שלכם על מטבע שצונח ב-80% ביום אחד, רק בגלל שני ציוצים של אילון מאסק? אוקיי, אז ביטקוין הוא לא מטבע. לא באמת. אז אולי הוא סחורה? בואו רגע נדבר על זה. לסחורות, לקומודיטיז, יש שימושים. באמצעות ליטר של בנזין אני יכול לנסוע במכונית. באמצעות קילו של חסה אני יכול לאכול. באמצעות קילו של סיליקון אני יכול לעשות שבבים. מה אני יכול לעשות עם ביטקוין? שום דבר חוץ מלמכור אותו למישהו אחר, ועדיף במחיר גבוה יותר ממה שאני שילמתי עליו. זו הגדרה נפלאה למה שמכונה The Greater Fool, שבה אתה מחפש מישהו שהוא טיפש ממך כדי שהוא ירכוש ממך את מה שאתה קנית. למעשה אפשר לטעון, ויש רבים כאלו, שמטרת כל ההייפ סביב הביטקוין היא למשוך עוד ועוד אנשים לתוך תרמית הפירמידה הזו, לתוך תרמית הפונזי הזו, על מנת שהם יהיו מוכנים לקנות את הביטקוין שעליו שילמו אנשים אחרים, כיוון שכפי שכבר אמרתי, אם אף אחד לא קונה את הביטקוין שלך, אין לך מה לעשות איתו. אוקיי, אז אולי ביטקוין הוא בכלל השקעה? אולי ביטקוין הוא סוג של מניה? ובכן, כאשר אתם קונים מניה של גוגל, אתם קונים חלק בחברה שעושה משהו, שמפתחת משהו, שמייצרת ואז מוכרת משהו. החברה הזו יכולה לחלק דיבידנדים, יכולה לקנות ולמכור חברות אחרות, לפתוח סניפים, יש לה פעילות. אם ביטקוין היא מניה, הרי שהיא מניה בחברה שלא עושה כלום. אין לה תזרים הכנסות, אין לה השקעות, אין לה פעילות, אין לה עובדים, זו חברה ריקה. תגידו, טוב? אבל לפחות זה מטבע מבוזר. אף אחד לא שולט בו. באמת. מחקר שפורסם בדצמבר 2021 מצא ש-0.01% מכלל מחזיקי הביטקוין בעולם שולטים ב-27% מכלל ההחזקות במטבע. במילים אחרות, 10,000 חשבונות ביטקוין מתוך 114 מיליון חשבונות הביטקוין שהיו קיימים בזמן עריכת המחקר, שולטים בכ-5 מיליון מכלל 19 מיליון מטבעות הביטקוין. ריכוז ההון הזה גדול בהרבה מריכוז ההון שקיים בחברה האמריקאית, שבה אחוז אחד מהאמריקאים הם הבעלים של כשליש מכלל הדולרים. פה לא מדובר על 1% ולא על 0.1%, אלא על 0.01%. רוצים לשמוע ממצא מדהים עוד יותר? 90% מכלל הטרנזקציות בביטקוין אינן תוצאה של מישהו שקנה משהו באמצעות ביטקוין, אלא תוצאה של העברת ביטקוין מחשבון לחשבון. אבל חכו, זה לא הממצא המדהים. הרי כבר קבענו שאי אפשר לקנות כמעט שום דבר באמצעות ביטקוין. הממצא המדהים הוא שההעברה הזו בין חשבון לחשבון היא בין חשבון לחשבון של אותו אדם. כלומר, אדם אחד שיש לו 1,000 ביטקוינים פותח 5 ארנקים שונים, ואז הוא מבצע קניות ומחירות של מטבעות ביטקוין בין הארנקים שלו עצמו.
היי, יש לי ביטקוין שעולה 30,000 דולר, בא לך לקנות?
כן, בוודאי, תודה רבה. בא לך לקנות אותו ממני ב-31,000 דולר?
הו, זו ממש מציעה, בוודאי שארכוש אותו, תודה רבה.
אתם מדברים איתי על מערכת פיננסית מושחתת, על בנקים מרכזיים ששולטים בערך של המטבע, על קרנות גידור מסואבות, על וול סטריט שנשלטת על ידי קבוצה קטנה של אנשים? נו באמת, נו לי הפסקה. אגב, אחרי שניקינו את 90% שהם העברות בין חשבונות של אותו האדם, נותרנו עם 10%. מה קורה איתם? כ-3% קשורים בהימורים, תרמיות והלבנות כספים. 7% הנותרים הם עסקאות של גופים מוסדיים שקונים ומוכרים ביטקוינים. קחו את זה בחשבון בפעם הבאה שאתם נורא מתרגשים ששמעתם שמחיר הביטקוין עלה ב-8,000 דולר ביום אחד. וכל זה מבלי שאמרתי מילה אחת על הנזק הסביבתי שנוצר כתוצאה משימוש בחשמל כדי לכרות את המטבעות האלו שאין להם, לפחות בשלב הזה, שום שימוש אמיתי. אני אומר את זה אחרת. אם תעלימו עכשיו את כל המטבעות הקריפטוגרפיים בעולם, מה יקרה? משהו יפסיק לעבוד? מישהו ירגיש בחסרונם? לפחות בשלב הזה, 99% מכל הפרויקטים שבהם אני נתקלתי, עוזרים לאנשים לקנות או למכור מטבעות קריפטוגרפיים, או עוזרים לאנשים לקנות או למכור NFT בצורה כזו או אחרת. לאחוז הבודד שיש לו אשכרה תועלת, קוראים היליום. וגם המיזם הזה לא נטול בעיות, אבל לפחות הוא עושה משהו אמיתי, בעולם האמיתי. הוספתי בהערות לפרק קישור לכתבה על הפרויקט הזה. מכאן שלמרות שחלפו 10 שנים מאז הופעת המטבעות המבוזרים ובראשם ביטקוין, אין להם use case משכנע. ווב 3 הוא במובנים רבים לידתו מחדש של הביטקוין, כפתרון לבעיה שנוסחה על ידי מי שניסה למצוא מה אפשר לעשות עם ביטקוין חוץ מלקנות ולמכור אותו. ולבסוף, אולי חשוב במיוחד, מומחים להצפנה טוענים בתוקף שלכל פתרונות השקיפות וההצפנה סטייל בלוקצ'יין, לכל פתרונות הסימונים סטייל NFT, יש פתרונות טכנולוגיים אחרים, מוכרים, מהירים ואמינים לא פחות, אולי אפילו יותר. הם פשוט לא כל כך סקסיים ולא תופסים כותרות ראשיות.
לקחת מהעשירים ולתת לכולם, לפרק את המונופולים ולהחזיר את הכוח למשתמשים, ולעשות את כל זה באמצעות טכנולוגיה שקופה, אמינה, מאובטחת, מבוזרת ופשוטה.
פתאום זה לא נשמע כל כך משכנע. הביזור הוא לא ביזור, המונופולים הם בסך הכל מונופולים אחרים, ואין פה תחושה של טכנולוגיה אמינה, מאובטחת או פשוטה. ועדיין אפשר לטעון, ואגב זו נשמעת לי טענה סבירה, שאנחנו נמצאים רק בהתחלה. רק בימים האלו מפתחים את הכלים שישמשו כתשתית לווב 3. רק בימים האלו מפתחים פתרונות שיהפכו את הטכנולוגיה לכזו שגם אמא שלכם תוכל להשתמש בה. אנחנו רק בהתחלה, אבל זה יגיע, ואז זה יהיה קל ופשוט ושקוף. ואמין ומאובטח. אוקיי, בואו נניח לרגע שזה יגיע. האם הסיפור נגמר כאן? לא, הגענו רק למחצית, ובעיניי דווקא המחצית השנייה יותר מסקרנת, כי ווב 3, לפחות בשלב הזה, הוא לא סיפור על טכנולוגיה, אלא על כמה קבוצות, לחלקן אינטרסים מנוגדים לחלוטין, שדוחפות את הרעיון הזה קדימה. קבוצה אחת היא של מולטי מיליונרים שחושבים שהם גילו את המערב הפרוע החדש, וכעת הם מנסים לתפוס כמה שיותר שטחים על מנת שהם יוכלו להפוך למולטי מיליארדרים. קבוצה אחרת היא של מולטי מיליונרים שמנסים לשכנע אתכם שהם גילו את המערב הפרוע החדש על מנת שתרכשו מהם עתים במחיר מופקע. גם זו דרך להפוך למולטי מיליארדרים. אבל בעיניי הקבוצה הכי מעניינת היא זו שרואה בווב 3 הזדמנות להגשים חלום קיברנטי ישן. חלום שבו שוברים את המערכת הקיימת ועל הריסותיה בונים משהו אחר, משהו אחר לגמרי. אבל מהו הדבר הזה? אם ווב 3 הוא ניסיון לעשות ריסטארט למערכת, מה יקרה אחרי הריסטארט? ובכן, אחרי הריסטארט תגלו שבגלגול החדש של המערכת אין בכלל מערכת, כי אין צורך במערכת. הווב יוולד כמקום שלא זקוק למדינה, למוסדות פיננסיים או לארגונים חברתיים. בווב הזה לא נדרש אמון בין בני האדם. הוא יוצא מנקודת הנחה שאין אמון בין בני האדם. למעשה, בווב החדש, בווב השלישי, אין צורך בבני אדם בכלל. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וווב שלוש שביניהם. בחלק השני שמוקדש לווב השלישי, ננסה להרים מסך מעל שתי הקבוצות העיקריות שעומדות מאחורי החזון של הווב החדש. משקיעי קרנות הון הסיכון והאידיאולוגים שמנסים לברוא עולם חדש מופלא. תודה לאורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, למנכ״ל, דני תימור, ולאורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.